טוב, שלום, ערב טוב. כן, אנחנו בפרק תשיעי בסימן פי דלית. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? בתהילים, השם ייתן עומר המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. רש"י, צבא רב, כל האומות. אומר הרב, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב השם? באמת אני חושב שבפסוק כתוב השם אלוקים ייתן עומר המבשרות צבא רב. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. כוח ההדרכה הכללית לכל העולם כולו לשינוי הצביונות כולם שבכל עם ולשון לפלגותיהם, הכל כלול הוא בהופעת הקודש של גילוי שכינה שאירה בגבורתה במתן תורה לישראל. העולם כולו הוכשר להערה חדשה, לקבל אור חיים קדושים ועליונים והדרכות קדושות, מה שלא היה מוכשר לזה לפני גלות האורה העליונה של תורת השם תמימה. ונמצאנו למדין שבכוח הגבורה של מעלה, הרודה ומושלת בגויים, גנוזה היא הסגולה של אוצר ההכרות של חוכמה ודעת קדושים הראויה להיות נחלקת לעמים רבים לפי שינויי תכונותיהם, הכרותיהם וכוחותיהם השונים. והסגולה הזאת היא איננה רק מתקבצת מתוך ההערה הכללית של, של הכללת התורה בכלליות הוראה, כי אם היא גנוזה ותמונה גם בכל דיבור ודיבור בפרטיותו. השם אלוקים תן עומר, אחד, שהמון כוחות אורים של אוצרות קודש, מלאי זוהר של נגוהים גדולים, מרובי הגוונים והצבעים, שכל עם ולשון יכול לקלוט אל תוכו כפי הכשרתו ולשונו, להיות מואר באור החיים, להשיבו לתחיית נצח. וזאת היא הגבורה הנפלאה החיה, בהופעתה של החוכמה האלוהית המוזרחת באור קדושת התורה, לפלג מתוכה המון פלגים וזרמים שונים להחיות אדם רב. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשון. אמר רב יוחנן, מהי דכתיב השם אלוקים תן עומר המבשרות צבא רב? כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. כוח ההדרכה הכללית לכל העולם כולו, לשינויי הצביונות כולם שבכל עם ולשון לפלגותיהם, הכל כלול הוא בהופעת הקודש של גילוי שכינה שאירה בגבורתה במתן תורה לישראל. אולי מתאים שתהיה פה נקודה ולא פסיק. ואחר כך עוד משפט. העולם כולו הוכשר להערה חדשה, לקבל אור חיים קדושים ועליונים והדרכות קדושות, מה שלא היה מוכשר לזה לפני גלות האורה העליונה של תורת השם תמימה. אז איך נגיד? אם אנחנו מבינים שהתורה היא לא רק המסכת האינפורמטיבית של הוראת ההתנהגות לאדם היהודי, מה הוא צריך לחשוב, מה צריך לדבר, מה צריך להרגיש, מה צריך לעשות, והסט של כל ההוראות האלה זה נקרא תורה. אם נבין יותר טוב, וכמו שאנחנו כבר דיברנו לא אחת, התורה בתור החיות האלוקית, הנצחית, המתגלה בנשמת האומה. חיינו ואורך ימינו, כמו שתכף נאמר בעוד כמה דקות, שבהם נהגי יומם ולילה. רוחי אשר עליך הוא דבריי אשר שמתי בפיך, ונתתי רוחי בכם וחייתם. רוח השם אשר עלינו זה רוח החיים האלוקיים המתגלים בחיי עם ישראל בנצח דורותיו. אם כך מבינים את התורה, כן, ברור שסוף דבר הזרם החיים הנצחי, האלוקי, המופלא, המתגלם בחיות הישראלית, סוף דבר הוא מופיע בנטיות תרבותיות לתבניות של הערכה ומוסר ואמונה ומחשבה והרגשה ודיבור ומעשה ליחיד, לחברה, לאומה, לאנושות. כן, יש בכלל התורה בהחלט היא נקראת דרך, כי היא בעומק העניין, היא את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. התורה היא מורה, היא מורה את הדרך, היא הדרכה, היא מדריכה לאדם, למשפחה, לחברה, לאומה, לאנושות, מדריכה את הדרך. בהחלט, יש בתורה גם ממד שבו נהגי יומם ולילה, יש בתורה בהחלט את הממד האינפורמטיבי, כי סוף דבר, התרבות הישראלית שמתקבלת במסורת רוב דורות האומה, שהיא תשקיף, היא פועל יוצא של זרם החיים האלוהי, של עצם חיותה הנצחית של האומה, אז היא מתאימה, ההגות המפורטת, המידעים הקונקרטיים, הם פועל יוצא ומגלמים בקרבם את איכות החיות העצמית של נשמת החיים האלוקית שבאומה. ויש בצדדים ההדרכתיים האלה מסר לא רק לאדם הישראלי, ולא רק למשפחה הישראלית, ולא רק לחברה היהודית, לא רק לאומה הישראלית בדור מסוים, ולא רק לאומה הישראלית בכלל הדורות, יש לה מסר לאנושות כולה, להוויה כולה. כוח ההדרכה הכללית לכל העולם כולו. כי באמת, החיות האלוקית הזאת, המתגלה בנשמת ישראל, שהיא התורה, היא החיות האלוקית, ששמיים וארץ וכל צבאם, הם ההתגלמות שלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית נבראו שמיים וארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ. תורה וישראל זה ראשית, זה דבר אחד, זה התכלית שבמסגרתה נבראו שמיים וארץ. החיות האלוקית שמחוללת את כל היש מתגלה באופייה, באיכותה, במרכז ההוויה, בחיות הזאת של החיה אחת ששמה ישראל וחקוק על מצחה ישראל, שכל גדוד, ושהיא אומרת ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה ומטה, כל המציאות כולה אומרת ברוך השם המבורך לעולם ועד. החיות הזאת האלוקית המתגלה בישראל היא החיות הזו האלוקית המתגלה בנשמת העולם, כי ישראל באמת, במלוא משמעותם, זו נשמת העולם. זה כוח החיים הנצחי של האורגניות הכללית של האנושות כולה ושל ההוויה כולה. כוח ההדרכה שהוא המופע התחתוני של החיות האלוקית הזאת, המתגלה בישראל, הוא מתאים אל אופי החיים הפנימיים שהוא המופע התמציתי שלהם, המרוכז שלהם. והחיים הפנימיים הם חיות כל היש, והדרכה היא הדרכה לכל היש. כוח ההדרכה הכללית לכל העולם כולו, כל העולם כולו, עם כל צביונותיו, עם כל אופייו השונים, תרבויותיו השונות, ציוויליזציות השונות, המבנים הנפשיים והרוחניים השונים. כוח הדרכה הכללי לכל העולם כולו לשינוי הצוויונות כולם שבכל עם ולשון לפלגותיהם. הכל כלול הוא בהופעת הקודש של גילוי שכינה שאירה בגבורתה במתן תורה לישראל. מתן תורה לישראל זה הופעת הקודש. קודש, האידאה של האידאות, השלמות היסודית של שהחיות הנצחית של נשמת העולם היא המפרט שלו. שכינה, החיות הישראלית זה השכינה. אור השכינה, אומר הרב, באורות, היא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. זה בלשון הרב, בלשון הכוזרי, אותו רעיון במילים שונות. הייתה השכינה בישראל מבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם ובמשכנותיהם. החיות הנצחית הזאת של חיינו ואורך ימינו, השוכנת בישראל, המחיה את ישראל, המתגלה כנשמת האומה ונותנת לה את תכונותיה הפלאיות של נצחיותה, נבואתיותה, כישרון, קיום והשפעה שלה בדברי ימי עולם, זוהי השכינה. הופעת הקודש של גילוי שכינה שאירה בגבורתה ומתן תורה לישראל, ומתן תורה באותו מאורע היסטורי, זה היה שם התפרצות של אופי החיים הפנים פנימי העצמי של מה שלא נהיה, איך שלא נאמר את זה, של ישראל או של האנושות או של ההוויה, כל התשובות נכונות. התפרצות נשמת החיים המקורית של הכל, שעם ישראל התרומם באחת בחוויה הנבואית הקולקטיבית שלו, לחוש את המתאם שבין עומק נשמתו ובנשמת כל היש, כל האנושות, כל העולם וכל היש. זה היה תוכן שהאיר במתן תורה. התרכזות החיים הישראלית הזאת בשורשה היא ודאי הרבה למעלה מחוויה לאומית פרטית. היא חוויה אוניברסלית, קוסמית, ובטח אוניברסלית, פן עולמית, פן תרבותית, לכל התרבויות, לכל הערכים, לכל הציביליזציות. כוח החיים הזה הוא זה שילך ויתפרט אחר כך בהיסטוריה הישראלית, וברושם שהיא תיצור בהיסטוריה התרבותית האנושית הכללית, ומכל מקום, מבחינת החיות הפנימית, אופי החיים הפנימי שהופיע שם, תודעת החיים הפנימית, היא כבר נמצאת באיכות הזאת שהיא כוח הדרכה הכללית לכל העולם כולו. לשינויי הצוויונות כולם, שבכל עם ולשון, לפלגותיהם, הכל היה כלול בכלל הופעת הקודש, מקוריות החיים המוחלטת, האידאה שכל היש הולך ומפרט אותה. הקודש הזה זה מה שהזכרתי מקודם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. התורה נקראת ראשית, ישראל נקראים ראשית. התכלית שהאידאה של האידאות, התכלית השלמותית שכל היש הולך ומפרט אותה, זה מה שהופיע שם בגילוי השכינה, בגילוי כוח החיים האלוהי שהאירה בגבורתה במתן תורה לישראל. העולם כולו הוכשר להערה חדשה. המאורע הזה של מתן תורה, הוא יוצר אינטראקציה בין ספירת החיים הנשמתית הפנימית של כל היש ובין היש הממשי. העולם כולו במאורע הזה הוכשר להערה חדשה, לקבל אור חיים קדושים ועליונים. הוא לא מקבל פה חיים, הוא מקבל אור חיים, חיי החיים. אור החיים זה החיים האלוקיים, החיים האידיאליים, החיים הנצריים, לא חיים ביולוגיים, אלא החיות הזאת שמתגלה בעוצמת החיים של כנסת ישראל, אותו כוח נצחי, שהוא לא מופיע בחיים הביולוגיים שהם ממש לא נצחיים. ובכל מקום שהחיים מופיעים ויש שם מוות, לא על החיים האלה מדובר כאן, אבל פה מדובר אור חיים קדושים ועליונים, אור חיי הנצח והדרכות קדושות. העולם כולו הוכשר להערה חדשה לקבל אור חיים קדושים, אופי החיים הדוחף את המכה במציאות ואומר לה גדלי, זה אור חיים קדושים ועליוניים, והוכשר העולם להערה חדשה של הדרכות קדושות. הדרכות, כן. הדברים הולכים מתפרטים עד כדי, כמו שאמרנו, הדרכות, אינפורמציות, הדרכות ליחיד, למשפחה, לחברה, לאומה, לאומות, לאדם באשר הוא אדם. כן, ההוויה הישראלית הזאת, החיות הישראלית, הולכת ומחוללת את תבניות של חשיבה, ערכים, מוסר, שיש לה, יש להם מה לומר לאנושות, יש להם מה להדריך את האנושות, מה להמליץ לאנושות כדי שהיא תוכל לממש את אנושיותה ועוד צפונה מזה. מה שלא היה העולם מוכשר לזה לפני גלות ההוראה העליונה של תורת השם תמימה. לפני מתן תורה, אז העולם לא היה מוכשר לזה. איך נגיד, אני מנסה לענות על שאלה שאפשר להציף פה. מה זאת אומרת העולם לא היה מוכשר? זה, עצם זה שהעולם נברא, ואמרנו שהוא, עצם הבריאה זה התגלמות נשמת העולם, נשמת ישראל, אז הוא מוכשר לזה. מה זאת אומרת לא מוכשר לזה? מה זאת אומרת שבמתן תורה, על ידי הופעת הקודש של גילוי שכינה שהיא לא בגרותה מתן תורה לישראל, אז על ידי זה הוכשר העולם לירה חדשה, לקבל אור חיים שלפני כן לא היה מוכשר לזה. אני חושב שאני עונה לעצמי ואני מציע לכם את דעתי. כמשל, התבגרות באדם. זאת אומרת, בסדר, נולד אדם, הוא כבר מוכשר להיות, לא יודע מה, פרופסור. אבל לפני שהגיע לגיל 13, לפני שהגיע לגיל מקיצור, גיל מסוים, הבן אדם ילדותי. ולפני שפתאום, כמו שאנחנו מכירים בחיים שלנו, לפעמים בן אדם קרה לו משהו, לפעמים ההתבגרות קורית בקפיצות, היא לא רק מודולרית, לא. כל הזמן אנחנו מתבגרים. אבל עובדה שאחר כך יש גיל ההתבגרות וכדומה. אז כאם זה, למרות שאני לא מצביע פה עכשיו על דוגמה מאוד חדה, אבל מתכוון שתסתפקו במה שאני מביא את המושג הידוע הזה בתור משל, שכן, יש איזה הכשר, אבל הוא לא מוכשר, כי יש פה הכשר של ערך מוסף של התאיכות נפשית, שעכשיו היא בנויה לשמוע רעיונות שלפני כן לא הייתה מסוגלת לשמוע. לפני מתן תורה, אז האנושות לא הייתה מוכשרת להיות מושפעת את אותה השפעת התרבות שעם ישראל בהמשך דורותיו ילך ויחתום וירשם את האנושות בערכיה. וזה מה שהוא אומר פה. אז עוד פעם. כוח ההדרכה הכללית לכל העולם כולו, לשינוי הצבעונות כולם, שבכל עם ולשון לפלגותיהם, הכל כלולו בהופעת הקודש של גילוי שכינה שהאירה בגבורתה ונתן תורה לישראל. מתן תורה זה מאורע קוסמי אוניברסלי, רב משמעות לגבי האוניברסליה כולה, לגבי האנושות כולה, עם כל שינוי האופעים, הצבעונות, שבכל עם ולשון, עם כל התפלגויותיהם, יש בכוח החיים הזה שהופיע שם במתן תורה, בשורה, ערך, משמעות, תוכן, לגבי האנושות כולה. העולם כולו הוכשר להרה חדשה על ידי מתן תורה, הוכשר לקבל אור חיים קדושים ועליונים והדרכות קדושות, מה שלא היה מוכשר לזה לפני גלות האורה העליונה של תורת השם תמימה. למה הוא מזכיר פה תורת השם תמימה? אולי תמימה מן הסתם שלמה מכל הצדדים כולם. אז האורה העליונה של תורת השם שהיא שלמה מכל הצדדים כולם, איזה צדדים? צדדי החיים כולם. כל מה שיש במציאות, בתרבות, ברוח האדם, שיש ויהיה, היה, הווה ויהיה, הכל כלול בכלל כוח החיים האלוקי, השורשי, שהופיע שם במתן תורה. ונמצאנו למדים שבכוח הגבורה של מעלה, הרודה ומושלת בגויים, גנוזה היא הסגולה של אוצר העקרות של חוכמה ודעת קדושים הראויה להיות נחלקת לעמים רבים לפי שינויי תכונותיהם, עקרותיהם וכוחותיהם השונים. אז נמצאנו למדים, מילים, זה כאילו, מילים אחרות למה שנאמר פה מקודם, שבכוח הגבורה של מעלה, הגבורה של מעלה זה היכולת האלוקית. היכולת האלוקית, האינסופית, זה גבורה של מעלה. אתם יודעים, תורה מפי הגבורה ניתנה. זאת אומרת, מקוריות החיים המוחלטת שמחוללת כל ויכולה כל. זו גבורה של מעלה. אם נצא ללמדים שבכוח הגבורה של מעלה, הרודה ומושלת בגויים, היכולת האלוקית היא לא רק לחולל את המציאות עם כל בריאותיה, צביונותיה, הציביליזציות שלה, תרבויותיה, והתנועות והפלגות והמפלגות והזרמים והשיטות הם כולם מופעים שונים של החיות האלוקית האחת של מקור החיים האחד האלוקי, אבל המציאות האלוקית היא לא רק עושה את המציאות במסגרת שגר ושכח, אלא היא גם משגיחה, היא גם מעצבת, היא גם ממשיכה לפעול. היצירה האלוקית הולכת וחותמת את צורתה על האנושות, והאידאה הפנימית שברוח האדם, רוח העולם, הולכת וטובעת את ההתאיכות של רוח האדם, של העולם, של התרבות, של האנושות, וזה מה שנותן את הקו האבולוציוני, ההתפתחותי, או ליתר דיוק ההתגלותי, הולכת ומתגלה הצורה הרוחנית, הנשמתית, הפנימית, עם הזמן הולך רוח האדם ומתעלה, הוא מתקדם יותר ויותר אל האיכות המעוטדת לו, שהגבורה של מעלה רודה ומושלת בגויים. כי היכולת האלוקית שמחוללת את הכל, היא שולטת על הכל, והיא דואגת שהכל יגיע אל תכליתו, אל ייעודו, כלומר אל השלמות שלמענה ובמסגרתה הבריאה נבריאה. כי הבריאה לא מופיעה פה כתשפוכת של כאוס, נקודה, אלא יש פה איזה תכלית עליונה, שלמות וטוב עליון, שהולך ומתגלה במהלך האלוקי במציאות. והנשמה הפנימית, הרוח המעצבת את כל היש, זו התורה. מתן תורה, האינטראקציה שבין העולם על ידי האומה המרכזית של העולם, שהתעלתה אל תודעתה הפנימית, אל רוחה הפנימית, אל רוח אלוקים הפנימית המתאימה לה, והיא באמת רוח אלוקים הפנימית של כל היש. ובזאת הגבורה האלוקית, גבורה של מעלה, הרודה ומושלת בגויים, היא עושה את דרכה, והסגולה של אוצר ההכרות של חוכמה ודת קדושים, ככל שהקודש של גילוי שכינה שאירה בגבורתה במתן תורה לישראל, ככל שהיא תלך ותתפרט יותר במשך העידנים והתקופות, אז תלך ותתראה יותר ויותר הצורה הפנימית, האידיאל הפנימי, הרוח הפנימי, האידיאל שהמציאות הולכת ומתעצבת בצלם דמות תבניתו. ובכוח הגבורה של מעלה נמצאנו למדים, גנוזה היא הסגולה של אוצר ההכרות של חוכמה ודעת קדושים הראויה להיות נחלקת לעמים רבים לפי שינוי תכונותיהם, הכרותיהם וכוחותיהם השונים. תרבויות שונות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, ודאי, שלא לדבר בין שני יהודים, אבל גם בין, בטח, בין עמים שונים, אז יש להם תבניות של תרבויות שונות, ומבנים נפשיים שונים, מבנים רוחניים שונים, מבנים מוסריים שונים, מבנים אסתטיים שונים, ודאי. ומכל מקום, עם כל הצביונות השונים, רוח אחת רודה בכל זה, הולכת ומשלימה את כל הצביונות שהלכו והתקללו, כדי להופיע את השלמות האלוקית, שעושה שלום במרומיו, הולך ומגלה גם בשלום עלינו. שלא לדבר על כל ישראל, אלא נתתי שלום בארץ, ובכלל, ההשלמה האוניברסלית, הכללית, של כאשר לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. המגמה הזאת היא עושה דרכה ודאי על ידי הציר המרכזי שלה, שזה החיות הישראלית, בכללות דורותיה, ובהתפתחות עניינה, אופייה, תרבותה, שהולכת ומשתכללת מדור לדור, שישבח מעשיך, אבל נותנת את רישומה גם בחוכמה, באוצר ההכרות, והחוכמה ודעת קדושים, גם בכל העמים כולם. כי ניצוץ אלוקי, צלם אלוקי, דבר טוב, דעת קדושים, היא אידאה פנימית שרודה ומעצבת את רוח האדם באשר הוא, האנושות באשר היא, עם כל גווניה ושינוייה, עם כל תבניותיה התרבותיות השונות, ומכל מקום, בכל תרבות, היא חלק מהתוכנית האלוקית, וישנה ברוח השם אשר על עמו ועולמו, כדי לפרנס, לעדן, לקדם, לדחוף אל האידיאל, את התרבות הזאת, עם כל שינוי תכונותיה, הכרותיה, כוחותיה הייחודיים. נמצאנו למדין שבכוח הגבורה של מעלה, הרודה ומושלת בגויים, גנוזה היא הסגולה של אוצר, הסגולה זאת אומרת, התכונה יקרת המציאות. פירוש המילה סגולה בעברית זה תכונה, תכונה נפשית, ולפעמים פירוש המילה סגולה זה אוצר טוב. ופה שני הפירושים כאחד. הסגולה, האוצר הטוב, הסגולה של אוצר ההכרות, התכונה הפנימית של כל רוח האנושות, שהיא מתפרטת להכרות של חוכמה ודעת קדושים, חוכמה מדעית, דעת מוסרית, קדושתית, שהחיים מתאימים, הולכים ומתאימים אל הקודש, אל התכלית המקורית, הנצחית, שעומדת ביסודם, זו הקדושה ודעת קדושים, זו מוסריות שמתאימה את עצמה אל הקודש. ואנשים שהם מתנהלים על פי דעות, רעיונות ומוסר שכאלה, עליהם דעת, יש להם דעת קדושים, הולכים ומתקדשים. והם יכולים להיות בכל מקום בעולם. וגנוזה בכוח הגבורה של מעלה, הסגולה של אוצר ההכרות, של חוכמה ודעת קדושים הראויה להיות נחלקת לעמים רבים לפי שינויי תכונותיהם, הכרותיהם וכוחותיהם השונים. עם כל השינויים, בכל מקום הכל כלול בכלל הגבורה האלוקית. והסגולה הזאת היא איננה רק מתקבצת מתוך ההערה הכללית של הכללת התורה בכלליות אורה. כי אם היא גנוזה ותמונה גם בכל דיבור ודיבור בפרטיותו. השם אלוקים ייתן עומר, אחד, שהמון כוחות אורים של אוצרות קודש מלאי זוהר, של נגוהים גדולים מרובי הגוונים והצבעים שבכל עם ולשון יוכל לקלוט אל תוכו כפי הכשרתו ולשונו להיות מואר באור החיים, להשיבו לתחיית נצח. אני חושב שפה טוב שתהיה נקודה. עוד קומה מוסיף לנו עכשיו הרב. לא רק שהתורה מצד שהיא נשמת, נשמת ישראל, היא נשמת העולם, היא חיי הנצח של מופע הקודש, של אידיאת האידאות, שהולכים וזורמים ב... באורכי ההוויה כולה, על ידי שמופיעים ברוח אלוקים אשר על עמו, באותו גילוי שכינה שאירה בגבורתה במתן תורה לישראל, ועל ידי זה זרם החיים הזה הולך ופועם ברוח חייו ותובע את התאיכות כל רוח האדם, כל חיי האדם, כל רוחות האדם, כל הציביליזציות, כל התרבויות, כל הערכים, כל המוסרים, כל המדעים הולכים ונטבעים להתעלות ההתאיכותית שלהם. יתרה מזאת, לא רק התורה בכללותה היא כזאת, אלא כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא. פרטי הופעת התורה. סוף דבר, התורה שהיא נשמת נשמת העולם, כמו שאנחנו אומרים פה כל הזמן. וכמו שאמרנו, היא זאת שהצד התחתון שלה מתמצאת בסיכומו של דבר בממד ההגותי, שבו נהגה יום ולילה, בממד הדרכתי. הדרכתי, דרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ובמציאות הזאת המפורטת, להגות מפורט, מחשבות מפורטות, מצוות מפורטות, שהן מתמצטות את חיות המציאות הנשמתית, כשם שגוף האדם יש בו איזה תמצות של נשמתו, ויש פה תשקיף של נשמתו. אז לא רק כללות האישיות של האדם הזה פועלת, אלא כל איבר ואיבר, כל מצווה ומצווה, הלא סוף, סוף דבר, התורה הזאת האחת, נשמת העולם הזאת, הלא היא מתפרטת, איך נגיד בצורה גסה, לתרייג מצוות. זאת אומרת, כלול בביטוי המפורסם הזה, שיש מפרט, מצווה הזאת זה לא מצווה הזאת, אבל סך הכל התורה היא אחת. זה כמו אומרים, החיות היא אחת. כן, ודאי שחיות היא אחת, אבל היא מתפרטת לתרייג איברים, רמת איברים ושצה גידים. ביחד תרייג. אז כמו שהחיות באדם היא בסוף מתפרטת לאיברים, גידים, אז ככה חיינו ואורך ימינו מתפרטת לתרייג. הנקודה החשובה פה להבין שהחיות הזאת בסיכמו של דבר יש בה בכללותה הפנימית את כוח המפרט הקונקרטי, זה שבסיכומו של דבר כאשר הוגים, זה מגיע לפאזה של ההגות בעניין, אז יש הגות קונקרטי. הנה עכשיו אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו לומדים את הסעיף הזה ולא את הסעיף הקודם. יש עוד אין קץ סעיפים או רעיונות שונים ומשונים בתורה, אבל התורה היא אחת, התורה היא החיות. כן, התורה היא אחת ומכל מקום היא מופיעה במפרטים. והחידוש הוא שבכל איבר ואיבר של התורה, מה שנקרא עכשיו דיבור ודיבור, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, הגבורה הזאת העליונה שרודה ומושלת בגויים, הדיבור הקונקרטי, כל דיבור ודיבור, זאת אומרת כוח החיים כפי שהוא הולך ומתגלה באיזה קונקרטיות, יש בו בכדי ליצור קונקרטיות, רעיונית, הדרכתית, מוסרית, מצוותית, קונקרטית. כל דיבור ודיבור בפני עצמו, יש בו את הכוח המעצב את האנושות כולה. על כל גווניה, כל מה שאמרנו אז שאמרנו, ונכון אמרנו, ביחס לתורה בכללותה, זה נכון בכל פרט ופרט שלה. זאת אומרת, בכל כוח וכוח פרטי שלה, זה נקרא כל דיבור ודיבור, מה שהולך ומחולל את המופעים הקונקרטיים של כוח החיים האחד הזה. אז עוד פעם, הסגולה הזאת, איזה סגולה? הסגולה של אוצר הכרות, של חוכמה בדעת קדושים, הראויה להיות נחלקת לעמים רבים לפי שינויי תכונותיהם, הכרותיהם וכוחותיהם השונים, שיש בכוח הגבורה של מעלה. הסגולה הזאת היא איננה רק מתקבצת מתוך ההערה הכללית. הסך הכל של כל התורה, אז היא מופיעה את כוח החיים הנשמתי הפנימי הזה. של הכללת התורה בכלליות תורה. לא. בהחלט כן. הממד הכללי הזה בהחלט פועל את זה. אבל זה לא רק הממד הזה פועל את זה. אפילו הממדים הפרטיים פועלים את זה. כי אם היא גנוזה ותמונה גם בכל דיבור ודיבור בפרטיותו, השם אלוקים ייתן אומר, לא אמרים. אומר, אומר אחד, שהמון כוחות אורים של אוצרות קודש, מלאי זוהר, של נגוהים גדולים, מרובי הגוונים והצבעים, שבכל עם ולשון יוכל, שכל עם ולשון יוכל לקלוט אל תוכו, כפי הכשרתו ולשונו, להיות מואר באורח חיים, להשיבו לתחיית נצח, נקודה. בכל אומר אלוקי, שיוצא מפי הגבורה, שעניינה לחולל את כל היש, ולעצב את כל היש אל יעדו התכליתי, בכל אומר יש בכדי לפעול את שלל האיכויות שנצרכות לכל הגוונים של התרבות האנושית, של האנשים, אנשים, הדעות, הרעיונות, שבכל אב ולשון, גם אולי הוא מתכוון פה עוד דבר, שבאמת את כל האיכויות שבתורה, הן יוצאות אל הפועל באינטראקציה שלהם עם התרבויות השונות. כי איך נגיד, אחר משל כזה, המים זה דבר אחד, אבל המים כשהם זורמים מי החיות האלוקית, כיוון שהם זורמים, אז הם חיים עשבים, חיים סברסים, חיים אקליפטוסים, מחיים איילות, מחיים בני אדם, מחיים כל המילים שאמרתי הם סופגי מים ותלויים במים, רק ההשפעה של המים עליהם היא אחרת. זאת אומרת, יש צעד שווה בכולם. על ידי המים הם חיים. ומכל מקום, חיי אדם זה לא חיי לוויתנים, חיי סברסים זה לא חיי וכולי. המים מקבלים את חשיבותם למופעים השונים שבכוח המים לחיות את כולם, על פי מופעיהם השונים. ויש בתכונת המים כדי לגלות את כל הגוונים והצבעים שבכל עם ולשון, שכל עם ולשון הוא יכול לקלוט אל תוכו כפי הכשרתו ולשונו. כל עם ולשון יש לו את הכשרתו, את תכונתו הנפשית ולשונו. זה הכשרתו הרוחנית, כי שפה, לשון, זה ראי הנפש הקולקטיבית. היא הרוח של, רוח הממללה של האדם או של התרבות, לפי הכשרתו להיות מוכשר באור החיים. אור החיים זה המים, זה הנמשל של המים שלי. להיות מואר באור החיים, להשיבו לתחיית נצח. האור החיים האלוקי הוא מחזיר את כל כוחות היש אל חיי הנצח, אל הקשר שלהם, כמו שאמרתי מקודם, לא לחיים הביולוגיים. המים הם חיים ביולוגית, אבל המים שלנו הם חיים אלוקית. זאת אומרת, חותמים את אופי האידיאל המבוקש מן המציאות בכל רובדי המציאות, שכל רובדי המציאות יש להם תפקיד במסגרת התכלית האלוקית שחוללה את הכל ומעצב את הכל ומובילה את הכל אל המבוקש מן הכל. והיצורים השונים והכוחות השונים והעמים השונים והתבריות השונות, על פי כל הכשריהם, יש בכוח החיות התורנית ההולכת ומופיעה בישראל, גם בכל דיבור ודיבור קונקרטי, כדי לפרנס את הווריאציה הייחודית הזאת של העם הזה, או הפלג הזה, או האופי הזה, או הגוון הזה, שרק פה הצדים האלה מתגלים. כי התורה היא כוללת כל, היא מקור הכל, והיא יש בה בכדי לחיות את הכל, על פי כל מערכי הישות של הכל. כן. להשיבו לתחיית נצח. זה מה שניסיתי להגיד. סליחה? תראה, באותו צד שהתרבות והעמים, גם עמים שעוברים מן העולם, מן הסתם משהו, איזה ניצות נשאר בהם. נשאר, זאת אומרת, קשה להניח שיש איזה תרבות, איזה ציוויליזציה, שלא, גם כשהיא נעלמת, לא נשאר ממנה איזה נכס שהוא אחר כך נטמע בזרם החיים הכללי. יכול להיות הוא מושפע בתרבויות אחרות, נלקח על ידי תרבויות אחרות, מפותח יותר. הפורמט הזה של הריקום הנוכחי הוא באמת לא נשאר. אבל איזה ניצוץ וענף, סביר שכן. אז והתורה מחיה את נקודת ההתאמה שבין הרוח האנושית הכללית עם כל ערכיה בכל מקום שישנם אל חיי הנצח. כן, בסדר. אנחנו למדנו למה נקרא שמו סיני. איפה זה היה? שירדה ממנו שנאה לאומות העולם. כבר ראינו את זה, לא? הלך לי לאיבוד עכשיו. אולי לא ראינו, זה משמאל? כן ראינו. נו, אז איפה זה הסיני? למה נקרא שמו סיני? אחד שהסיני... מה? זה לא רואה שזה היה קרוב, זה קרוב לא נראה לי פה. לא. מה יהיה? בדף פייטט, אז זה שמאלה. זהו, זה... אז עדיין לא ראינו. זה מוזר. גם אני זוכר שראיני, גם אתה זוכר, אז... איך... כן, אז זהו. טוב, הזכרנו את זה, אני לא יודע. טוב, על כל פנים, כיוון שנגיע לזה, אז נגלה ש... נ... נגלה שמתן תורה לאנושות זה לא רק לברכה להם, אלא גם יש צד שזה מוחק. למה נקרא שמו סיני? למה נקרא שמו חורב? איפה הגמרא הזאת? קיצור, צריך להיות פה. הנה, זה קוף כף חט, שמו חורב. קיצור, מדבר סיני, שרדה סיני לאומות העולם, וכולי. קיצור, זה שם. הסוגיות שמאלה. אבל כל פנים, שם התברר שכן, התורה היא לא רק מחיה ונותנת להם חיי נצח, אלא, איך נגיד, עצם חיי הנצח קצת מוחק להם את הצורה. את חיי הזמן זה קצת מוחק להם. על כל פנים, זה הולך ויוצר תביעה גבוהה מהחיים, וממילא מחולה ביקורת על החיים. ומכל מקום, שני הדברים נכונים. התורה מעלה את הכל, מקדש את הכל, מעצב את הכל, אל התכלית שלה, וכן, לאומות העולם, מה שלא מתאים איתה, היא בעצמה מעבירה אותם מן העולם. זה חורב, סיני, יתברר בהמשך. כן. אני מציע שאני לא אענה לך ונמשיך לקרוא, כי בפסקה הבאה זה הנושא. זאת אומרת, זה פשוט, מרכז הפסקה הבאה, זה, יש בה תשובה לשאלתך. טוב, אז רק נסגור את הפסקה שלנו, וזאת היא הגבורה הנפלאה, החיה בהופעתה של החוכמה האלוהית, המוזרחת באור קדושת התורה. לפלג מתוכה המון פלגים וזרמים שונים להחיות אדם רב. האמת היא שגם במשפט הזה כבר אפשר לרמז לתשובה שלך. נכון, ואיך שניסחת את השאלה כבר. זה נכון. זאת אומרת, זה לא הממד האינפורמטיבי, אבל יש בה כוח חיים כזה שהוא מסוגל, יש בו את הפוטנציאל ההתפלגות, בסדר, עם ישראל מקבלים את זה בנשמתם, גם עם ישראל לא מקבלים את כל התורה אינפורמטיבית במעמד הר סיני, אבל הם מקבלים את התורה נשמתית, תודעתית, כללית, עקרונית. אולי הם מקבלים באינפורמטיבית את עשרת הדיברות, שהן אימות המצוות ושורשיהן בלשון הכוזרי. זאת אומרת, עשרת הדיברות הן כללות כל המצוות, אבל גם עשרת הדיברות שהן כללות כל המצוות, זה הממד האינפורמטיבי, ועצם התורה עוד זה למעלה מאשר עשרת הדיברות. זה הוויית החיים שעם ישראל מתרומם אליה. זאת היא הגבורה הנפלאה, היכולת האלוקית הנפלאה, החיה בהופעתה של החוכמה האלוקית המוזרחת באור קדושת התורה. שיש בכוח החוכמה האלוקית המוזרחת, המילים האלה זה כל מדברים, זריחה בכתבי הרב, זה תמיד הערה נשמתית פנימית. הגבורה הנפלאה חיה בהופעת החוכמה האלוקית. לא להבין, זה לא חוכמה אינטלקטואלית, זה כמו... כולם בחוכמה עשית. החוכמה היא, התורה יש במדרש, נובלות חוכמה של מעלה. החוכמה הזאת זה מקור החיים העליון שהתורה כולה מפרטת אותו. התורה כחיות, כזרם החיים הנצחי של חיינו ואורך ימינו, זה מופע של החוכמה האלוקית המוזרחת באור קדושת התורה. האמת היא שהחוכמה האלוקית זה מילה נרדפת לקודש. שהזכרנו מקודם. החוכמה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תרגם הירושלמי שם מקום, בחוכמתה. הראשית זה החוכמה. והראשית אמרנו, קודש ישראל השם ראשית. הקודש, הראשית, זה החוכמה. זה אותו דבר. הופעתה של החוכמה האלוקית המוזרחת באור קדושת התורה, שיש בה לפלג מתוכה המון פלגים וזרמים שונים להחיות אדם רב. מבין? יש שם את שפעת החיות הפנימית, הנהר, אשד, הנחלים, הבא מהוד הקרח הנורא, הולך הוא זורם פה, ובהמשך הוא יתפצל. שיש בהם. זאת היא הגבוהה נפלאה חיה בהופעתה של החומה האלוקית באור קדושתה, לפלג. זאת אומרת, היא מסוגלת לפלג מתוכה המון פלגים וזרמים שונים לחיות אדם רב. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשון. תנא. כן. השם, איך כתוב? רגע, השם הראשון זה אדנות. השם כתוב שם רק אחד? לא כתוב הוויה. כתוב אדנות ייתן עומר. לא השם אלוקים, אלא אדנות ייתן עומר. טוב, בסדר? לא יודע, אבל סביר שכן. זאת אומרת, עכשיו שזה כתוב ככה, והערה שלך צודקת, אז יכול, אין חינם, יכול להיות אסוציאטיבית, יש בשם אדנות, אדון. אדון, צלצל משהו, חזק. אז יכול להיות ש... הדנות העליונה, אז אולי זה השורש, שלכן הוא מדבר פה על הגבורה. טוב, לא יודע. כן, תנא דבי רבי ישמעאל, וכפטיש יפוצץ סלע. זה פסוק בירמיהו. מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. פירש רש"י, מה פטיש? מתחלק הסלע על ידו לכמה ניצוצות. זה לא הפטיש נחלק. רש"י מסביר, הפטיש מחלק. מתחלק הסלע על ידו לכמה ניצוצות. אז רש"י מסביר שהביטוי הזה, זה, איך נגיד, זה לשון קצרה. כפטיש יפוצץ סלע, מה פטיש זה? נחלק הסלע לכמה ניצוצות, אף כל דיבור ודיבור שיצא מכאן הוא נחלק ל-70 לשונות. טוב. תנא דבר רבי ישמעאל, אומר הרב, וכפטיש יפוצץ סלע, מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? כך כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. אחרי אשר בהאוצר הכללי, באוצר הכללי של כוח העוז, אשר בחיים הקדושים האצילים של הגבורה העליונה מונח הכוח הכללי, שבהתבטאו בעומר מיוחד הולך הוא אחר כך ונחלק ל-70 לשון, לפי ערכן וצורכן היותר נשגב קיים ונצחי, החובק בקרבו גם כן את כל הנדרש להווה ולזמן, ולכל הדרגה תחתיתית של כל עם ולשון אשר תחת השמש, שבכללותם הסוגית הן 70 לשונות. הננו באים לזכור את אותו העושר האלוהי שכולל בפאר תפאר קדושתו הברוכה במקור תעלומיה, ששם הפרטיות המחולקת מצטיירת בצביונה בפועל, וכפי חקיקתה העליונה, שמימית, כפי חילוף הדרגאות ותמורות הצביונות, הולכים הדברים ונפרטים בצלמם לפי ההמון הגדול של לאומי ארץ וכל שוכני תבל. ובזה אנחנו משקיפים כבר על פועל אלוהים בהגלותו בהסתפות ענפי עוז הודו ונצחו. כאן לא רק את הגבורה של מעלה איננו רואים בכללות כוחה נשגב החי בנהרי נחלי חוכמת אלוקים חיים, כי אם גם יקר תפארת דודת העושר אשר הכוח הנשגב האלוהי כולל בקרבו בפרטיות הוויותיו העצומות לאינסוף ואין חקר, כפטיש יפוצץ סלע, הכוח מתגלה בפרטיותו. מה פטיש זה נחלק בכוחו המחלק, המתגלה בעליל, בניצוצות הניתזים, בריבוים ואושרם המורבה המספרי, אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, מצד קדושת ברכתו הנעלמה, הפועלת, כל ההוויות כולן, לפילוגיהן ואחדותן הכוללת, נחלק ל-70 לשון. תנה דבי רבי ישמעאל, וכפטיש יפוצץ סלע. מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות, כך כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. אחרי אשר באוצר הכללי של כוח העוז, אשר בחיים הקדושים האציליים של הגבורה העליונה, מונח הכוח הכללי שבהתבטאו בעומר מיוחד, הולכו אחר כך ונחלק ל-70 לשון, לפי ערכן וצורכן, היותר נשגב, קיים ונצחי, החובק בקרבו גם כן את כל הנדירה של העובד והזמן ולכל הדרגה התחתיתית של כל עם ולשון אשר תחת השמש, שכללותם הסוגית הן 70 לשונות. הננו באים לזכור את אותו העושר אלוהי שכולל בפאר תפארית קדושתו הברוכה במקור תעלומיה. ששם הפרטיות המחולקת מצטיירת בצביוניה בפועל. אז המשפט הזה, משפט ארוך, אבל החצי הראשון שלו הוא מסכם את הפסקה הקודמת. חוזר על, על מה שלמדנו בפסקה הקודמת, אחרי אשר באוצר הכללי של כוח העוז, אשר בחיים הקדושים האציליים של הגבורה העליונה, מונח הכוח הכללי שבהתבטאו, הכוח הכללי של התורה, או אולי הכוח הכללי שיש בכוחו לפנות אל כללות האנושות, כללות התרבויות, שבהתבטאו בעומר מיוחד, מיוחד קונקרטי, פרטי, הכוח הכללי שהוא מתבטא אפילו בביטוי קונקרטי, הולכו אחר כך ונחלק ל-70 לשון. יש בכוח הפנייה של הגבורה האלוקית, הרודה ומושלת בעמים, וכוללת את כל אוצר ההכרות של חוכמה ודעת קדושים שראויה להיות נחלקת לעמים רבים, לפי שינויי תכונותיהם, הכרותיהם וכוחותיהם השונים כמו שראינו. והכוח הכללי כשהוא בהתבטא לא רק בכללותו, בסך הכל של כל העומרים שנגזרים ממנו, אל כל עומר ועומר, הוא הולך ונחלק ל-70 לשון לפי ערכן של הלשונות וצורכן של הלשונות, ערכן וצורכן בצורה יותר נשגב, קיים ונצחי, כי לעולם האימפקט, ההשפעה של העומר האלוהי, כמו שאמרנו, זה לא רק לתת להם את החיות הממשית, הביולוגית, או התנהלות ההיסטורית הפשוטה, אלא במה שזה דוחף אותם להתאים אל קו הנצח, אל הקו הכללי, הנצרי, האלוקי, הנשגב, שכל התרבות חותרת אליה בתכליתה, בנקודה של שם הסוף, לשם הסוף יגיע, בסוף דבר הכל יגיע לשם. אז החובק, בקרבו גם כן את כל הנדרש להובב לזמן. זאת אומרת, הדיבור האלוקי שנחלק ל-70 לשון לפי ערכן ותורכן יותר נשגב כעם ונצחי, הוא גם בסיכומו של דבר חודר לאקטואלי, להובי, את כל הנדרש להובב ולזמן, ולכל הדרגה התחתיתית של כל עם ולשון אשר תחת השמש, ואת זה הוא סוחף הלאה, את זה הוא סוחף קדימה, את זה הוא עסוק לעדן, לשכלל, לפתח, להתאים יותר אל המגמה התרבותית הכללית, שהיא התרבות היותר מתוקנת של האנושות, הולכת וחושפת אותה. כל עם ולשון, כללותם הסוגית הן 70 לשונות. ידוע, יש 70 עמים, מה יש 70 עמים? יש 7,000, לא יודע מה. אלא הנה, הרב פה מסביר לנו, עונה לנו על השאלה שתמיד צצם. מה, 70? כן. זה, יש סוגים, יש כללות סוגית. יש 70 סוגים של עמים, שהם 70 הלשון. אז והלשונות השונים הם הלשון ראי הנפש, הנפש הייחודית של כל תרבות, של כל עם, והדיבור האלוהי, גם בקונקרטיות שלו, יש כדי לפרנס, כדי להזין, כדי לפתח, כדי לעצב, כדי לקדם, כל עם, לא רק במגמה סך הכלית הנצחית שלו, אלא כן, למתוח קו אל האקטואליה, אל ההווה, אל הזמן, ואת זה, לטבוע בו את ההתעדנות, את ההתייכות, ההשתלמות, ההתקדשות, ההתרוממות אל המגמה הכללית הנצחית. אחרי שהבנו את זה מהפסקה הקודמת, את זה היינו אמורים להבין כבר בפסקה הקודמת, למרות שפה הוא ניסח את זה יותר ברור ממה ש... כי פה הוא אומר מה שלא כל כך היה ברור מהפסקה הקודמת, שזה כולל לא רק את המגמה הנצחית בסך הכל, אלא בפרטים וההתייחסות למציאות ההווית, התחתיתית, של כל המלשון אשר תחת השמש, עם כל הדרגות התחתיות שלהם. עכשיו בא תנא דבי רבי ישמעאל לעורר אותנו על הכוח הפנימי של כל זה. הננו באים לזכור את אותו העושר האלוהי שכולל בפאר תפארת קדושתו הברוכה במקור תעלומיה, ששם הפרטיות מחולקת ומצטיירת בצביונה בפועל. אם אני מבין טוב, אני מקווה שאני מבין טוב, לא בטוח, מה שבסיכמו של דבר התגלה כאן עלי אדמות בווריאציה בלתי נכפלת, ייחודית, אם לא שבעולם האידאות האלוקית, בשורש הפנימי, לא היה אופציה כזאת, לא היה מודל כזה, לא הייתה אפשרות כזאת, לא היה מצב של יישום כזה. אז זה שבסוף יש יישומים איכותיים כאלה, אין זאת אלא בעול. בשמיים, במציאות הפנימית, במציאות הנשמתית, שם המפרט של עושר המופעים הקונקרטיים הוא כבר כולו מצוי בפועל. אתם מבינים? השלמויות הקונקרטיות של המציאות הן ממש לא בפועל. כי המציאות באופן קונקרטית נראית כמו שהמציאות נראית למשל כיום. ואיך אני אגיד לכם? לא משהו. על כל פנים, אפשר יותר טוב, נכון? אין, קשה למצוא משהו שאתה אומר אין יותר טוב ממה שזה כך. כי כן, כל דבר זה הופעה אלוקית, אין ספק, אבל מה שנקרא בדרך. אנחנו כל הזמן בדרך. אנחנו בתהליך. אבל בסוף יהיה, כמו שאמרנו, מלא ארץ, דע את השם כמהם להם החסים, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ובקיצור יהיה טוב בסוף. יהיה טוב בסוף, לא באופן כללי, הכל יהיה טוב. הכל יהיה טוב. התכלית, האידאית של הכל תתגלם. בפועל, זאת אומרת, בפועל זה נמצא בכוח. הטוב, הפרטי, בכל המציאות, זה הכל מציאות פוטנציאלית. אבל בשמיים זה הכל נמצא בפועל. מבחינה אידאית, הכל כבר נמצא בפועל. זה מה שהוא אומר. הננו באים לזכור את אותו עושר אלוהי שכולל בפאר תפארת קדושתו הברוכה במקור תעלומיה. עכשיו אנחנו לא מדברים על מה שאנחנו רואים במציאות הממשית, אלא מה שנמצא בתעלומה האלוהית, ששם הפרטיות, הקונקרטיות, המחולקת, מצטיירת בצביוניה בפועל. במציאות האידאית, הכל שם נמצא בפועל. בכלל, אצל הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר שהוא בכוח. הכל בפועל. טוב. אני מציע נעצור פה, כי למה שאני אתעסק פה בלחץ? בסדר, אני מסמן שהגענו לפה, סתם פעם הבאה, אז נתחיל את הכל עוד פעם, מתחילה פרק בפסקה פ"ה, נלמד את זה בנחת.